אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה, נמצאים בעמוד 35, טור ב' באמצע העמוד, דיבור המתחיל וצריכים לדעת. את הספר ניתן להוריד באתר kab.co.il, אתר קבלה לעם, שם גם ניתן לשאול שאלות, שאלות נבהרות הקשורות להומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. חוכמת הקבלה והפילוסופיה. אז אנחנו עמוד 35, טור ב' נתחיל, דיבור המתחיל וצריכים לדעת. וצריכים לדעת שכל ההשתבשות הזו, להבדיל בין כוח הפועל לפעולה, מקורו הוא מתוך הפילוסופיה הצורתית, אשר התעקשה להוכיח עניין הפועל הרוחני על הפעולה הגשמית. ומתוך כך באו להנחות משובשות כגון אלו, אשר הקבלה אינה צריכה לכל זה. גוף ונפש בעליונים. אולם דעת הקבלה בדבר הזה צלול ובהיר, מבלי שום ערבוביות הפילוסופיות אף במשהו.
זאת אומרת, לא למשוך כל מיני מחשבות שאין להם שום בסיס. דמיונות והנחות שמי יודע על סמך מים, אלא רק מכוח, מחוק אין לדיין אלא מה שאין הפרעות, זאת אומרת מהניסיון בלבד, מהביקורת, מהבדיקה, מהאלימות שלנו בטבע בלבד, מהתוצאות הברורות המדעיות. כן? ולכן?
כי אפילו אותם האישים הרוחניים, השכליים, הנבדלים, אשר הפילוסופיה שוללת מהם כל מושג והעמידו אותם בדמות חומר שכלי, הערו מכל. הנה, לדעת חכמי הקבלה, אף על פי שהם השיגו את הרוחניות יותר נעלה ויותר מופשט, הם גם כן מורכבים מגוף ונפש כמו אדם הגשמי.
זאת אומרת, מאור וכלי.
ואל תתמה איך אפשר לזכות שטרה לביתרה, כלומר, לומר שהם מורכבים. ועוד, שלדעת הפילוסופיה נמצא כל מורכב שסופו להתפרק ולהתבטל מהרכבתו, דהיינו מיטה. ואם כן, איך אפשר לומר שהם המורכבים והם הנצחיים?
זאת אומרת, אין לחוכמת הקבלה שום בעיה לדבר בכל רמות הבריאה ובכל חלקי הבריאה, כי סך הכל אנחנו מדברים על האור וכלי, וכל היתר זה רק כלפי מי שמרגיש את זה, מי שבודק, מי שמדבר על זה. וסך הכל לכל הבריאה היא, כמו שאנחנו לומדים, שזה הוויה אחת, אני הוויה לא שיניתי, רק את זה בניתי, רק את זה בראתי, וכל היתר זה כבר תלוי בתחתונים, איך שהם מרגישים את עצמם, מתוך אותה הוויה. ולכן אין בעיה למקובלים לדבר על העולם הזה, העולמות עליונים ובכל איפה שהם ירצו. כי סך הכל מדובר רק כלפי האדם המסיק. איפה שהוא מסיק, רק שם הוא יכול לדבר מהדרגה התחתונה ועד הגובה איפה שמסיק. בכל הדרך הזאת, אז ודאי שמותר לו לדבר, כי הוא אומר זה מתוך ההשגה. מה שאם כן, מה שלא נסיק, לא נדע בשם המילה, שם הדיבור אסור. כן.
רואים הרבה פעמים אצל תלמידים מתחילים, שרק מתחילים ללמוד את השיטה, שבעצם אנחנו הורסים להם את כל מה שחשבו קודם שהוא נכון. גוף, נפש, נשמה, גלגולים, כל התפיסות הקודמות שאיכשהו נחזו בהם שהם דמיוניות.
כי לא היה להם תפיסת המציאות הנכונה. שאנחנו בסך הכל, חוכמת הקבלה היא בעצם, הכל מסדרת בצורה מאוד פשוטה. אין לך בעצם כל כך הרבה איפה להסתבך. כן? יש לך רצון לקבל, שברצון לקבל הזה יכול להיות מורגשות כל מיני צורות די השפעה. כן? וזה סך הכל מה שקורה במציאות. עכשיו, באיזה מידת ההשפעה אתה נמצא, לפי זה אתה מרגיש את המציאות. או פחות או יותר. אתה יכול להרגיש מציאות ברמה אפסית, כמו שאצלנו, כי מידת ההשפעה היא אפס, אנחנו נמצאים למטה מכל סולם המדרגות, כן? אבל אפילו בלמטה הזה שאתה, כן, אנחנו נמצאים מהעולם אינסוף במצב התחתון ביותר, אפילו במצב התחתון ביותר יש לך דומם, צומח, חי ומדבר, כן, ושאתה אותם מסיק במצב התחתון ביותר שזה האפס, כן, והמדרגה האחרונה שזה 125 זה המדרגות שאתה יכול כאן בהם, אם אתה הולך להסיק. אז כאן אתה, מה אתה מסיק כאן? אתה מסיק כאן מידת ההשפעה, זה מה שאתה מסיק, כן? על פני הרצון לקבל. מה שאם כן, כאן יש לך רק רצון לקבל ללא מידת ההשפעה, לכן זה נקרא אפס, אין יותר. ולכן 125 זה 100% מידת ההשפעה, על זה אנחנו מדברים. מידת ההשפעה היא נקראת הבורא, כן? ואז אנחנו מדברים על השתוות הצורה או קניית צורת ההשפעה מצד הנברא על פני הרצון לקבל. אז אתה צריך כל הזמן לעלות ברצון לקבל שלך, כן? ליד בעלייה שלך, כן? כאן ברצון לקבל שלך זה רצון לקבל, אתה צריך לעלות, כן? כדי לקנות עליו צורה, כן? של רצון להשפיע, זה צורת ההשפעה. אז צורת ההשפעה שאתה מלביש על הרצון לקבל, זה מביא לך למידת ההשפעה, באיזה מידה אתה עשית את זה, כן? ובזה אתה ממש עושה את עצמך הדומה לבורא, כן? שווה לבורא, נקרא אדם, גובה האדם שבחר. דבר מאוד מאוד בעצם פשוט, אין יותר משני הבחנות שאותם אתה צריך למזג נכון, כן? כמו שלמדנו במאמר של בעל הסולם, של רבה שהסולם מוצא הפרצה, כן? זה הסולם, סולם שהוא בשיפוע, זאת אומרת שהוא כל הזמן מורכב בשני כוחות, ימין ושמאל, ואין כאן יותר, כן? אז מה אנחנו מבלבלים? אנחנו מבלבלים חדשים? אני חושב שמסדרים להם כל הדבר מאוד פשוט. גם כאן הוא אומר, אין לי מקובלים הבדל, עולם הבא, עולם הזה, אין כלום. זה הכל תלוי באדם. פתחת יכולת שלך לצורת ההשפעה, אתה תראה יותר. אתה נמצא רק במדור הקטן ביותר, המקולקל ביותר כאן, בעולם הזה, בדצמח הזה, נו, אז מה לעשות? זה מה שאתה מרגיש? כן?
אתה אומר, מצד אחד, כל מה שאתה מכיר עד עכשיו זה לא נכון. הנה, פה הוא כותב, הוא פוסל בעצם את כל מה שאדם חשב קודם שהוא נכון. מצד שני, הוא אומר, אבל עוד אין לי את מידת ההשפעה, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אתה מספר לי על איזושהי תכונת השפעה, משהו שמגיעים אליה, אז אין כביכול במה לאחז. ופה הבלבול, לא שזה... אנחנו יודעים שמי שבאמת חשוב לו, אז זה רק מדרבן אותו, אבל מי שלא ממש דלוק על הנושא עדיין, או שהנקודה שלו לא בוערת, אז הוא מסתכל ואומר, אוקיי, אין לי פה מה לאחז, שלום.
נכון.
אתם מדברים דברים שלא ברורים לי, נכון. אני לא יודע. מה שאני מכיר אתם פוסלים לי, דבר אחר אני עוד לא מכיר, אין במה לאחז.
אבל אנחנו גם כן לא מתכוונים לאותם אנשים שעדיין הם לא יכולים במוח ובלב לאחוז במה שהחומת הקבלה מדברת. ודאי שזה תלוי את כמה שאנחנו יודעים להסביר להם, אבל נגיד שאנחנו באים לאדם ומסבירים לו בכמה שאפשר, בכמה שאנחנו מסוגלים, כי זה גם כן בהשגחה עליונה שייך לזמננו, כן? אבל הוא הוא לא קולט את זה בשכל, ולא מרגיש את זה בלב, וזה שלא בשבילו. אז מה אתה יכול לעשות? אז האדם הזה עדיין פסול להתקדמות. הרשימו, זה נקרא שהרשימו עדיין בו, לא מתעורר ממה שאתה מפעיל לו. אז אין מה להצטער. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו לגמרי לגמרי נקיים. לא מהאשמה שאנחנו נקבל מהבורא איזה, כן, על הרשלנות, שאנחנו לא עשינו מה שמוטל עלינו, אלא שאנחנו עשינו מה שאפשר, ולפי הסדר העולם, עדיין התיקון לא הגיע ל-90% מהאוכלוסייה, אז מה אפשר לעשות? כן?
תלמיד מסוריה שואל, איך אני יכול להיות איתכם? איך אני כן יכול להצטרף לדבר
הוא
הזה?
הוא נמצא איתנו יחד. הוא נמצא איתנו יחד. יש לנו מלא מארצות ערב ומרשות פלסטינאית ומעזה, מכל המקומות. הוא לא שונה מאף אחד אחר. יש לנו מכל הארצות האלו מלא תלמידים. אנחנו לא רוצים רק לדבר על זה כל כך, כי אנחנו מפחדים שיהיה להם צעד צרות, אבל ודאי שיש לנו ידיעה על זה שכן, נמצאים, לומדים ומתעניינים. כן? זה לא פלא, זה היום כל העולם נמשך לדעת את היסודות האלו, כי אנחנו, אם לא היום אז מחר, אם לא בדרך טובה חס ושלום בדרך רעה, אבל אנחנו בכל זאת נגיע למימוש הזה על מה שאנחנו מדברים. השיטה הזאת בכל זאת תתחיל להתממש, רק נקווה שהיא תיכנס לשימוש בדרך חלקה, שהאנושות תראה את זה ותרגיש את זה, צורך בזה, ותתחיל להשתמש בזה, ולא על ידי מכות שמאין ברירה אנחנו כבר נגיע לזה אחרי הרבה באמת איסורים ובעיות. כן.
ניקו מיפן שואל, אנחנו בעצם חוקרים את הכוונות מאחורי המעשים שלנו, איך אפשר בצורה אמפירית למדוד כוונות?
אנחנו יכולים רק לראות את זה בתוך החברה. עד כמה שאני בהשתתפות שלי עם כולם נמצא בלב שלי עם כולם יחד, שרק בחיבור בינינו אנחנו יכולים להגיע לכלי ששם מתגלה הבורא בינינו. הכוח, ההשפעה, הוא מתגלה בינינו. איפה עוד יכול להתגלות? רק תשמע, אנחנו מדברים, הבורא זה כוח ההשפעה הכללי. כן? כוח אהבה, כוח השפעה. איפה אני יכול לגלות אותו? איפה יכול להיות? נו. שאני אומר למישהו, תראה לי שאתה אוהב אותי, אז מה הוא יעשה? הוא צריך לעשות משהו כלפיי, שאני ארגיש בינינו שישנה אהבה מצידו. אותו דבר אני צריך לעשות משהו אליו, אם אני רוצה לגלות אהבה אליו. זאת אומרת, זה נמצא בינינו, זה לא בו ולא בי, אלא הגילוי צריך להיות בינינו. ולכן זה צריך להיות רק בתוך הקבוצה, בתוך החברה. לא פיזית, אלא פנימית. שם אנחנו מגלים. כן.
תום מראש פינה שואל בכיוון קצת שונה, בלימוד וחינוך הילדים אנחנו מרבים להסביר ולכוון, לנהל שיחות וכל מיני דברים כאלה. איך אנחנו נמנעים מפילוסופיה בחינוך?
אסור לנו בחינוך להפעיל פילוסופיה, מה שבא לנו. זה כל הבעיה עם החינוך משך כל אלפי שנים. שהפעילו כל מיני כאלו שיטות על הילדים המסכנים, שבא למחנך זה או למחנך זה, וללא שום יסודות בידיעת הטבע האדם. ולכן יוצאים אנשים שהם או שנמצאים ילדים עד גיל זקנה, או שמנפחים אותם עם כל מיני, איך להגיד, נו, ידיעות שאין להם שום בסיס, אבל הם נשארים עם זה כל החיים, וממש פועלים לפי איזה הגדרות שאין להם שום יסוד, ואתה רואה בני אדם שהם מתנהגים, אבל לפי מה אתה מתנהג כך? הוא אפילו לא זוכר, אבל הוא קיבל בילדות, וממש הוא נשאר עם זה. אתה רואה איך האנשים גם גדולים, הם מסתכלים על הסביבה ומעתיקים מהסביבה הכל. אנחנו לומדים שבאמת אדם הוא תוצאה מהסביבה, אבל מן הסתם ללא שום ביקורת, לפני שאתה מעתיק, יש לך בחירה חופשית לבחור שאתה נכנס לסביבה ולוקח ממנו דוגמה, ולא משתמשים בזה. זאת אומרת, אנחנו לא מלמדים את האדם להיות אדם, ובצורה מקרית, בצורה כזאת שאיך שבא, איך שקורה, בהשגחה העליונה הוא ככה מתפתח. אז אם אנחנו מדברים על זמננו אנו, כאן, נגיד, 100 שנה האחרונות, נגיד, עד 100 שנה האחרונות, אז אנחנו מדברים על זה, דיברנו על זה שהתפתחנו בדרגת דומם, צומח וחי. ואז הטבע היה דוחף אותנו, הבורא היה עושה את ההשגחה הזאת על ידי האיסורים קטנים, והיה מקדם. אבל עכשיו שאנחנו הגענו לעידן שאנחנו צריכים להיות בבחירה חופשית, ממה אני אתפעל, ממה אני אקח דוגמה, ואני לא לוקח את זה בצורה הנכונה, אז אני נכנס בכלל לבעיה. אם לא היה לי בחירה חופשית, הייתי נגיד באיזשהו מצב, מקום, או על ידי איזו השגחה שהייתה מכתיבה לי כל דבר, אז אין בעיה, אין ברירה, אין שאלה, אז אני כבהמה. אבל אם אני עכשיו צריך להיות אדם, ואדם הוא בזה שאני צריך עכשיו לבחור מאיפה לקחת דוגמה, אין? והדוגמה הזאת איננה, זאת אומרת אנחנו נגיד לא מביאים לעולם מספיק הפצת חוכמת הקבלה, ולא מלמדים את האדם שבו תלוי עכשיו ממי הוא ייקח דוגמה, ולא מלמדים נכון את הילדים איך לגשת בחיים לחברות הנכונות שעל ידם להתפתח למטרת הבריאה, ולא מן הסתם, אז האדם היום הוא על זה חוטף מכות גדולות ממש. היום אנחנו קודם כל צריכים ללמד את הילדים וגדולים על מימוש בחירה חופשית. כי זה נפתח לפנינו, לפני הדור שלנו. בחירה חופשית. אם לא זה, אז אנחנו ממשיכים כרגיל. אין? הנקודה הזאת. זאת אומרת, שעכשיו אני יכול לבחור איזה צורה, באיזה דרך אני גודל, מתפתח. לאיזה צורה אני צריך להגיע, מה על ידי זה אני צריך לעשות, ממי אני צריך להתחבר, מאיפה לקחת דוגמה, איזה ספרים, איזה טלוויזיה, איזה שירים, כל דבר ודבר. אנחנו צריכים להסביר לאדם שזה בעצם החוט ההצלה שלו, קצה החוט. שאם הוא יבחר בסביבה נכונה, זהו, הלאה הוא מתאפס על אותו החוט, כבר הוא נמצא בעטיפה הנכונה. היא כבר תעזור לו. נמשיך.
אורות וכלים, עמוד 36. אכן, לא מחשבותם, מחשבותינו. כי דרך חכמי הקבלה הוא דרך של מציאות ממשיות שהשיגו כן, אשר אין להשיב את העובדה משום קושיות השכליות. אולם אבאר היטב הדברים שיהיו מובנים לכל נפש. מתחילה יש לדעת ההבדל בין אורות לכלים, אשר מובן תכף בנאצל הראשון מאינסוף ברוך הוא. כי ודאי נאצל הראשון הוא היותר שלם ויותר מעודן מכל הבא אחריו. וודאי אשר הנועם והשלמות הזה הוא מקבל מעצמותו יתברך, שרוצה להעניקהו מכל נועם ועונג. ונודע בפשיטות שכל עיקר קנה המידה שבתענוג הוא הרצון לקבל אותו. כי כל מה שרצוננו להוט לקבלו ביותר, הרי הוא מורגש לנו למעונג ביותר. וזה פשוט. וכיוון שכן, יש לנו להבחין בנאצל הראשון זה שתי בחינות. דהיינו, בחינת הרצון לקבל אותו מהות המקובל לו, וגם בחינת המהות המקובל לפי עצמו. ויש לדעת אשר הרצון לקבל הוא המובן לנו בבחינת גופו של הנאצל, דהיינו עיקר העצם שלו, שהוא כלי לקבל את טובו המקובל. והשנית הוא המהות הטוב המקובל לו, שזהו אורו יתברך, הנמשך תמיד לנצחיות לאותו נאצל. הרי שבהכרח מוכרחים להבחין שני דברים ובחינות המורכבים ומלובשים זה בזה, אפילו ברוחני היותר נעלה שהלב יכול לחשוב ולהרהר, להפוקי להוציא מדעת הפילוסופיה שבדתה לה, אשר האישים הנבדלים הם החומרים בלתי מורכבים. כי בהכרח אותו הרצון לקבל, הנמצא בנאצל בהיוב גמור, שזולתו לא נמצא תענוג אלא כפייה, ובלי יחס הרגש של עונג, הוא לא היה בעצמותו התברך, ועל זה שורה השם הנאצל במה שאינו עוד עצמותו התברך. כי ממי יקבל? מה שאין כן השפע שמקבל, הרי הוא בהכרח חלק מעצמותו התברך, שעל זה לא היה צריך להיות שום חידוש. ואם כן, אנו רואים את המרחק הגדול מהגוף המחודש אל השפע המקובל, שדינו כמו עצמותו התברך.
הבורא ברא מציאות אחת שהיא מורכבת משני דברים, אור וכלי, רצון שיכול להרגיש אותו, ונתן לנברא בחירה חופשית להרגיש אותו יותר או פחות לפי איך שהנברא מחליט. בזה אנחנו נמצאים. זאת אומרת, המצב בעצמו הוא לא משתנה, אלא אתה רק פותח או סוגר את עצמך מהרגשת המצב שבו אתה נמצא. תמיד, קבוע, ומה שמתרחש בך, שאנחנו קוראים חיים, מוראות החיים, תהליך שאנחנו עוברים, זה בסך הכל גירויים שעוברים בנו כדי שאנחנו נתחיל לגלות את המצב שבו נמצאים, נתחיל להרגיש את הבורא שממלא אותנו, נפתח את עצמנו. והגירויים האלו, ההתעוררות הזאת, הם עוברים עלינו כחיים, כזמנים, מוראות, פעולות. זה אותו מצב שבו אנחנו נמצאים, לאט לאט כאילו מתבשל ומעורר אותנו להגיע להכרתו. אבל בסך הכל כל המציאות זה כלי ואור שבו, ואין יותר. ואז חוכמת הקבלה היא איך הכלי יכול לגלות מה שממלא אותו, שאז נקרא שהוא מקבל, כי הכל לפי ההחלטה שלו, לפי הבחירה שלו, לפי הרצון שלו. וכדי שלכלי הזה תהיה באמת החלטה עצמאית משלו, אז הבורא עשה בכלי שתי הכוחות ההפוכים, כוח הקבלה וכוח השפעה, והנברא הוא נמצא באמצע כקו האמצעי, כלשון מאזניים, וקובע למה הוא רוצה. על ידי זה נותנים לנו הזדמנות להיות עצמאים. זה פחות או יותר. שאלות? כן.
מה זאת אומרת קובע מה הוא רוצה? אם יש לו טוב ויש לו רע, אז ברור שהוא בוחר בטוב.
תלוי מה זה טוב. יש אמת ושקר ומר ומתוק. מגיע לנברא משני הצדדים שתי הבחנות. יכול להיות שרצון לקבל זה טוב, יכול להיות שרצון להשפיע זה טוב. יכול להיות רצון לקבל מורגש כרע, ורצון להשפיע מורגש כרע. יכול להיות שזה בירור לפי המילוי בכלים דקבלה, יכול להיות שזה מילוי בכלים דהשפעה, בקו ימין ובקו שמאל. אם יש לך שניים, יש לך בשניים האלו, בכל התכונות שבאחת ובכל התכונות שבשני, ישנם הרבה הבחנות. ועכשיו בין ההבחנות האלו אתה מתחיל להרכיב את היחס שלך. בזה אתה בונה את עצמך. ואז אתה מתחיל לגלות עד כמה שבהרכבה הזאת אתה מתחיל לבנות את הפרצוף שלך. אכלו לאיברים, גידים, בשר, עצמות, נימין, הכל. זה כל כך הרבה, ישנם ההבחנות. כן, גר.
אבל אין בשתי כוחות. מה שאמרת על הניב זה במידה ויש בי שתיים, גם השפעה וגם קבלה. מה אני עושה במידה ואין בי שתי כוחות?
יש. אתה רק לא רוצה להשתמש בשני. למה אני, תסתכל כאן על הציור, למה אני כתבתי אפס? אפס שלא שאין. אפס שאתה לא משתמש בכוח הזה שנמצא בך. אין דבר כזה אין במציאות. אתה לא יכול להגיד שאין. אני לא משתמש, אין בי, בהרגשה שלי, את הכוח הזה, אבל הוא נמצא. העובדה שבעוד רגע כן מתעורר, ויש. אחר כך יכול להיות שוב אין. זה נקרא האפס. אין אפס במציאות. רק כלפי האדם שכך מרגיש, אדם המסיק. אז אל תגיד שאין. עכשיו, ברגע שיש לך בחירה חופשית לעורר את האפס הזה, בבקשה תעורר. יש לך קבוצה מצד מצד הכוח הזה כאן, יש לך סביבה שכוללת רב ספרים קבוצה, כן? תעורר אותה על האפס שלך ותתחיל. זה לא יהיה אפס כבר. כי למה אתה רוצה להגיע? להשפעה? השפעה, אתה יכול רק כוח השפעה לעורר אם אתה נמצא בקשר עם מישהו שגם כן רוצה בכוח השפעה לגלות אותו. אז תיכנס לקשרים כאלו. אל תהיה סגור בפנים. זה, איך תגלה עוד? זה הכל רק ביחס בין שניים. כוח השפעה. כוח הקבלה הוא בתוך אחד. כוח השפעה הוא צריך להיות בין שניים. לכן, מה ההבדל בין בחירה אגואיסטית לבחירת השפעה אלטרואיסטית? שם אתה לבד וכאן אתה זקוק לסביבה. אחרת, איפה אתה מממש את זה? איפה אתה מוצא כוחות האלו? איפה אתה בודק שאתה נמצא בזה? לכן, מה הוא אומר לנו בעל הסולם בעוד ד' בהקדמה לתעס? ברגע שאדם מקבל ניצוץ להתפתחות הנשמה, קרוז להתפתחות הנשמה, מיד מביאים אותו לקבוצה ואומרים לך, קח את זה. מה קח? בחירה חופשית. איפה בחירה חופשית? הוא מסביר לנו ביחס לקבוצה. זה הכל. כן?
אני רוצה שוב לחזור לעניין הזה של היחס האישי. שאני אומר, תלמיד בקמפוס קבלה שואל שאלה מהמורה, המורה נותן לו תשובה, ואז אתה רואה בעיניים שאומר, עכשיו אני מבין, הוא קיבל איזשהו תשובה, כי הוא קיבל תשובה אישית לדבר. ואנחנו, אנחנו קבלה לעם, אנחנו לא, כמה שנפתח קמפוסים ואנחנו פותחים הרבה, עדיין אי אפשר להגיע לכולם. איך אנחנו יכולים לתת יותר יחס אישי להביא לאדם את את החום הזה שאנחנו רוצים לתת לו, ולא רק דרך המסך של הטלוויזיה? איך אנחנו יכולים להיות יותר...
אני אתמול ראיתי דווקא אלי ונקור היה אתמול, העביר שיעור בטלוויזיה, לפני זה היה לי אור, לפני כמה ימים ראיתי. יסודות שוכמת קבלה, כן, אני ראיתי. בסדר, תמיד אפשר להשתפר, אבל זה יפה, זה טוב. אז מה אתה שואל? בצורה כזאת מגיעים, אפשר, איך אפשר עוד להגיע?
אדם בא עם שאלה שלו עכשיו, משהו מטריד אותו, משהו זה, וזה לא משנה שכל השאלות דומות וזה, אז יכול להיות שהוא רואה את אחד מהמדריכים בקורס יסודות בזה ונהדר, אבל יכול להיות שלשאלה שלו אין לו תשובה שם. הוא שומע ובאותו
יום... אין תשובות בכלל. תשובה זה שאדם מגיע להכרה, להבנה, לגילוי בעצמו. כל היתר מה שאתה מספר לו זה באותו רגע נעלם. או שהוא משתמש בזה בצורה אוטומטית, כמו שאיזה תקליט מסתובב אצלו, אבל זה עדיין לא גילוי, זה עדיין לא תשובה. תשובה זה שהוא משיג תכונת השפעה, תשובה תשוף אי לגבי וב, כן? מלכות לבינה, כן? זהו. אין אחרת. עד שאתה לא מגיע לאיזושהי תכונת השפעה, המינימלית, הקטנה, הגשמית, אתה לא תופס. אנחנו רואים, אדם יושב כאן, בא לכאן, נמצא כאן חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, הוא בשכל יכול להיות מבריק, תופס את הכל. עדיין, מה לעשות? אתה רואה ש... נו, תינוק, אין מה לעשות, זה לוקח זמן. כן? זה יכול להיות בין ה-50 ו-60, זה לא חשוב. התינוק, כן? וכך זה עובר זמן. הכל תלוי בעדינות הנפש. עד כמה שהוא מבין, מתחיל לשמוע שבחיבור עם האחרים הוא רק משיג את ההבחנות האלו באמת. עכשיו השאלה, האם הוא שומע? עד כמה שהוא חכם, יש לו בעיה פחות לשמוע. כן? או... יש לו בעיה לשמוע. עד כמה שאולי לא מחזיק את עצמו בחכם, בחכם יכול להיות עקשן. ועוד ועוד. הרבה יש מכשולים. אבל הכל תלוי בכל זאת בחיבור. וחיבור זה לא נמדד שהוא יושב כאן, או כמו שהחבר שלנו ששאל מסויה. מה זה חשוב, איפה נמצא? אולי נמשיך, אורן, אה?
איך יכול רוחני להוליד גשמי? אולם לכאורה קשה להבין. איך אפשר לרוחני שיוליד וימשיך דבר גשמי? קושיה זו היא פילוסופית נושנת, והרבה דיו נשפך לבירורה. והאמת היא, כי קושיה זו חמורה היא רק על פי שיטתם, כי קבעו את צורת הרוחני בלי שום יחס כלשהו עם דבר גשמי. ועל פי הנחה זו, הקושיה חזקה. איך אפשר שהרוחני ימציא או ישתלשל ממנו דבר גשמי? אבל לדעת חכמי הקבלה לא יקשה כלל, כי מושגיהם ההפך הגמור משל בעלי הפילוסופיה. ולדעתם, כל איכות רוחנית משתווה עם האיכות הגשמית כמו שתי טיפות מים. ואם כן, היחסים קרובים לגמרי זה אל זה. ואין חילוק ביניהם אלא בחומר, שהרוחני יש לו ודאי חומר רוחני, והגשמי יש לו חומר גשמי.
או על מנת להשפיע, זה החומר הרוחני, ואז אתה מרגיש תופעות רוחניות, החומר שלך. אנחנו לא מדברים על משהו שקיים מחוץ לאדם, כי לא מחוץ לאדם אין כלום. הכל מתוך האדם מורגש, וגם האדם בעצמו מי הוא. אנחנו מדברים על אפס, ויש בתוך האפס הזה מישהו שנקרא יצור, נברא, ונברא הזה, אם הוא נמצא ברצון לקבל, הוא תופס את עצמו ומציאות שבו מורגשת כעולם הזה. אם היצור הזה הוא כבר נמצא ברצון להשפיע, על פני רצון לקבל ודאי שלא. כן? אז מה שהוא מרגיש ומישהו בעצמו זה נקרא רוחני, ואין מן הסתם משהו שקיים, ואין מחוץ לאדם הזה משהו מבחוץ, אלא הכל מתואר בו בפנים, או בכלים די לקבל שלו, או בכלים די להשפיע. אין מקום, אין מציאות שהיא קיימת בכלל, בפני עצמה, מעצמה. אין שום דבר. יש רק חוק, ללא שום התלבשות בכלום, שנקרא הוויה. ואז, אם אנחנו גשמיים, זאת אומרת, רוצים לקבל, אז אנחנו מרגישים את החוק הזה בנו, כי אנחנו ומה שמתואר בתוכנו, המציאות שלנו, ואם אנחנו בעל מנת לקבל, בעל מנת להשפיע, אז אנחנו חוק הזה מרגישים במציאות שנקראת אנחנו כנשמות ועולמות רוחניים, במקום אנחנו הגופים בעולם הגשמי. גם זה וגם זה בתוך האדם, ושניהם באמת דמיוניים. שניהם דמיוניים. אלה צורות רוחניות, אנחנו לא קוראים אותם דמיון מדומה, מפני שכל הצורות האלה הן מתאספות, מתחברות, נכנסות להצטברות. יש להם תהליך אקומולטיבי שמביא אותם להוויה. אותה הוויה שהיא הייתה רק בכוח. כי אדם שרוצה לבנות את הבית, הוא מסביר לנו. כן? ואנחנו את ההוויה הזאת ממשנו מתוך העבודה שלנו. ואז כאילו אנחנו יצרנו את עצמנו ואת כל המציאות ואת הבורא שבנו. גילינו, ולפני זה איפה זה היה? אנחנו לא יודעים, זה היה עצמותו. זה לא היה בשום דבר ולא בכלום. אנחנו נתנו לו מקום וביטוי בזה שמימשנו את ההוויה ברצון שלנו. לא אין מילים כל כך, אבל רק מה להגיד, שהכל מתוך האדם, וחוץ ממנו לא מקום ולא מציאות ולא כלום. כן, אריק.
אפשר להגיד ככה שבמציאות יש חוק שפועל על כולם אותו דבר, על אלו שיודעים על חוק הזה וגם אלו שלא יודעים חוק הזה. וההבדל של חוכמת הקבלה, אלו שמתעסקים בזה, שפשוט יודעים איך לעבוד עם החוק הזה. זאת אומרת, שיודעים איך לממש את ההשפעה של החוק.
כן. שלומדי חוכמת הקבלה לומדים איפה הם נמצאים, מה הדמיון שהם מרגישים, איך לצאת מהדמיון להרגשה הנכונה, ואיך את הרגשה הנכונה הזאת להביא לצורה האמיתית השלמה. כן.
זאת אומרת, אפשר להשוות, בוא נגיד, יש שתי אנשים, אחד מתעסק בחוכמת הקבלה, שני לא. בורא מביא לשני אנשים אותה פעולה. אחד מגיב בצורה אחת, שני מגיב בצורה אחרת. למה? כי פשוט הוא יודע איך צריך להתנהג עם הדבר שבא, עם המציאות שהוא נמצא.
לא, 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 לא. לא. נגיד שני חברים, אחד ברוחניות ועדיין השני בגשמיות, שניהם אוכלים, שותים, מולידים ילדים, עובדים, מקיימים חיים בימיים, אותו דבר. חוץ מזה בשני ישנה ההוויה המתפתחת שזה נקרא נשמה. No.
זאת אומרת, אני רציתי לשאול, בוא נגיד, ביחס למצבים שבאים לאדם, יש פשוט אנושות, אנחנו יודעים שמתפתחת בצורה טבעית וסובלת עם כל הדברים שבאים, נקרא דרך ייסורים.
אז צריכים לחלק כאן בשניים. מה ששייך לגשמיות, להכרחיות, אדם חייב לקיים לפי חוק הטבע הגשמי, ברמה הזאת שנקראת אצלנו כאן דומם צומח וחי, כן? ובזה אנחנו נמצאים, זה אצלנו הדומם צומח וחי, אלו זה קבוע, קבוע, כן? זהו. אבל דרגת המדבר שלנו היא המתפתחת. היא מגיעה לדרגת האדם. כן.
דיברנו קודם על בחירה ועל סביבה. השאלה שלי, אם אנחנו נגיד הרבה אנשים עברו דרך, פתאום שאתה מגיע לפה אתה מגלה משהו, אז גם יש איזושהי התעצמות של תחושת הבחירה, לפחות ברמה הסובייקטיבית. והשאלה שלי לגבי ילדים, זאת אומרת, אם אנחנו מחנכים ילדים מגיל צעיר לתוך הדבר הזה, מה זה עושה להם לזכות הבחירה? והאם המכניזם
מלמד אותם איך להשתמש בבחירה? כי כל פעם מצבים משתנים, כל פעם יצרה גודל, כל פעם החברה הסביבתית משתנה, וכל פעם יש להם, כל רגע ורגע, עם מי אני נמצא, איך אני מתייחס, איך אני קולט, מה אני עושה, כל הזמן כלפי הסביבה, אם הם יהיו מכוונים נכון, הם יתפתחו בצורה נפלאה.
כן. יש את המכניזם הזה של כמו מין מרד בגיל ההתבגרות, אז זה יחסוך מהם את זה, או שזה בכל מקרה זה הדרך שלהם לבחור בעצמם מחדש?
מרד בגיל ההתבגרות זה נפלא, זה משהו מיוחד, זה אנחנו צריכים לשמור, לא לנגוח חס ושלום בזה, לא לדכא, זה יעזור להם לקפוץ מגשמיות לרוחניות. אנחנו צריכים להכין אותם עד גיל הבגרות, שכל האלו, הגילאים האלו, 12, 13, 14, 15, זה יהיה להם שנות העלייה הרוחנית, שהם השיגו רוחניות.
אז איך להתייחס אליהם בגילאים האלו?
לתת להם לפני זה חינוך שיוכלו לממש את זה בפועל. זה סך הכל, כי זה בכוונה, יש כזאת התפרצות פנימית בגנים, בהורמונים, בכל האגו, בשליטה, בכל הדברים. דווקא אתה צריך לעבוד עם האדם בגילאים האלו, אחר כך אחרי זה הוא כבר מתחיל להזדקן. אם אתה מסתכל על האדם מגיל 20 והלאה, זה כבר זהו, הוא כבר הולך לכיוון בית כברות. אני אומר לך, זה ככה. הוא נכנס כבר לחברה, כבר זה מתחיל רק לחשוב איך לספק לעצמו כל מיני דברים. דווקא אם אתה לא מחנך את הנוער, מגיל 6-7, ועד גילאים האלו שהם נכנסים כבר ביכולת נכונה לגדול בגיל הנערות, שהם הופכים להיות לגדולים, שהם יהיו גדולים, אתה צריך לא לפספס דווקא את הגילאים האלו, אחר כך זה מאוחר. כך אתה אדם בגיל 20, אתה תתחיל ללמד אותו א' ב', אפילו א' ב', עד כמה שהוא יפספס בחיים. כאן מדובר על יסודות הטבע, שאתה מסדר אותו, אתה מלמד אותו איך לסדר בפנים את כל היוצרות, את כל ההבחנות, את כל מה זה. זה חובה, לכן אנחנו כל כך דואגים לחינוך, איך אנחנו נוכל לעשות זאת. זה נקודה מאוד מאוד מכרעת, חשובה. דווקא זה אנחנו רוצים לראות כתוצאה מהילדים שלנו. וזה הכל תלוי בשנים שלפני זה. כן? 7, 8, 9, 10, 11, ומתחיל להיות בעיה. כן? הם גודלים היום יותר מוקדם. אבל אז מתחיל להיות ממש שיא של הבעיה. מתחיל להיות ההורמונים, מתחיל להיות המאבקים למיניהם מיוחדים שם, וכן הלאה. אז כאן לתת להם מקודם שיטה, מקודם סביבה, איך להתגבר על זה, איך להשתמש במנוף הזה, ביצרה הזה, להשתמש כדי לבצע עלייה עליו. אז אתה מיד מקבל אדם גדול. בשנים האלו הם יכולים לעבור מחסום בצורה, אתה יודע, בגיל כזה הם מוכנים לכל דבר. יש להם תקיפות, אתה לא יכול לסבול כמו שילד בגילאים כאלה, בגיל כזה. הם האש עדיין בוערת בפנים, אפשר לעשות פלאים בזה. לא מן הסתם אנחנו נמצאים בכזה תהליך של ההתפתחות. לכן התקווה שלנו היא דווקא לחינוך בגילאים האלו. מי נגיד 7-8 ועד 14-15. אחר כך אין מה לעשות. אחר כך מאוד קשה. הוא כבר נמצא בזה, אתה לוקח אדם באמצע בעיות עם גיל, מין, עבודה, צבא, כל מיני דברים, זה הכל מבולבל, רק בחורות יש לו בראש ואיך להצליח בחיים. הוא לא יכול לשמוע בגלל המחסומים האלה מה שאתה מספר לו. אתה צריך להתחיל לספר לו כגרסא דינקותא, כהרגל נעשה טבע שני. לפני שהוא נכנס לכל זה, נגיד מגיל 11-12 מתחיל להיות, אז כמה שנים לפני זה אתה צריך לארגן אותם. כן,
ואז הוא לא יזדקק למרד הזה?
כן, הוא אבל הוא השתמש במרד הזה לנכון. המרד הזה הבורא בכוונה מזמין בנו בבריות שאנחנו נתעלה מעליו. היצר רע הזה כהר סיני, אתה עולה מעליו ורוכש אז הדרגה הרוחנית. ודאי אנחנו צריכים בזה להשתמש. הלוואי שיהיה לי עכשיו אותו התפוצצות הרצונות, ממש אני אהיה בוער ככה כמו שאז. נו, התחרות עם האחרים, הבחורות מה שהם שם רצות אחריהם, המאבקים במי, מי הלידר, מי ה, איך להגיד, מנהיג, ועוד ועוד. תראה, ואם אתה יחד עם זה נמצא איתו כאן עכשיו בטיפול, שאתה מראה לו, תראה מה שנעשה, ועל ידי הסביבה, על כל אחד ואחד, אתה עובד נכון, אתה עושה מהם ממש מיד גדולי קבלה. מה זה? המקובלים. אני ממש בתקווה שאנחנו נגיע לזה. לא מן הסתם באים כאלו, איך להגיד, פיצוצים בגיל הצעיר. אנחנו צריכים להשתמש בהם. זה, 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 זה לצורך זה בא. אחר כך מפספסים, זה, זה קשה. לכן כתוב, הכותב ב, ב, בדף לבן, ולא, לא כמו שהכותב ב, בדף הזה, מחוק וכן הלאה. זה ממש, חינוך צריך להיות כמה שיותר צעיר. אחרת, מה זה נקרא שילד גודל? הוא לא גודל כאדם, הוא גודל כבהמה. מה אתה מלמד אותו? איך למצוא לחיים מילואים לגוף שלו, לרצון לקבל שלו? זאת אומרת, אתה מגדל בהמה, בהגדרה שלנו, מה זה בהמה? רצון לקבל. רק שנפעל על ידי כוח אחד רצון לקבל, זה נקרא בהמה. שנפעל גם כן על ידי כוח רצון להשפיע, זה נקרא, השילוב הנכון ביניהם נקרא אדם. אז תחליט מי אתה רוצה לחנך. ולכן מרגע שהוא נולד, אבל לפחות מגילאים האלו, כן, 6-7-8 והלאה, זה חובה שאתה תתחיל להכין אותם, ואתה מכין אותם לגיל הבגרות, להתבגרות. אנחנו לומדים גם כן את זה מהתעס, מכל הדברים האלה, לקראת שנת 12-13-14, כל השנים האלו הם ככה לוצאים מהם תועלת המקסימלית. אם ההכנה נכונה, אני בטוח שהילד, על ידי הדחפים האלו הגדולים, יכול להיכנס לרוחניות, יכול לעלות על הר סיני הזה, על הר סיני, על הפיצוצים האלו הגדולים שבאים. מה שיש בנו זה כלום לעומת מה שקורה אז. זה מה שחסר. נו, בתקווה.
כמה הודעות לפני סיום. כנס קבלה בברלין מגלים הרמוניה. בין ה-28 ל-30 בינואר יערך כנס קבלה בברלין. הכנס כולל שיעורים עם הרב לייטמן, סדנאות חברתיות, אירועי תרבות מרגשים, סעודות משותפות והיבור כלל עולמי. לפרטים והרשמה התקשרו 1-700-509-209 או באתר kav.co.il. במקביל לכנס בברלין התקיים סוף שבוע של חיבור לתלמידי הלרנינג סנטר ותלמידי קבלה לעם מאזור החוף המערבי בארצות הברית. בואו להיפגש, להכיר ולממש את החומר הנלמד יחד עם מדריכי הלרנינג סנטר. לפרטים והרשמה kabbalah.info. ערב מבוא הווייתי לחוכמת הקבלה התקיים ב-24 בינואר בבתי קבלה לעם בארץ. הכניסה לאירוע חופשית, הזמינו חברים. ועכשיו נצפה בקליפ קצר על האירוע.
שמעתי בעיקר הרצאות באינטרנט והתקשיתי מאוד להבין.
רוצים לדעת יותר על חוכמת הקבלה?
החלטתי לבוא ללמוד יותר מושגים כדי שיהיה לי יותר ברור וקל, וזה אכן עבד.
בתי קבלה לעם מזמינים אותנו לערב מבוא לחוכמת הקבלה.
כשהתחלתי ללמוד הרגשתי שחסר לי משהו, שזה הכל נורא תיאורטי בשבילי.
מאז שמצאתי את החוכמה הזאת, הדברים הרבה יותר מסתדרים לי, אני מרגיש שיש סדר בדברים, יש היגיון, גם בראש, גם בהרגשה.
ערב מבוא לחוכמת הקבלה, בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ.
ישבתי כל השיעור לפה פעור, שהשכנה שלי הייתה צריכה לעשות לי ככה כדי לסגור לי את הפה. אמרתי
לתשמי, הגעתי הביתה. ערב מבוא לחוכמת הקבלה. יום שני, 24 בינואר, ב6:30 בערב, בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ. הכניסה לאירוע חופשית. הזמינו חברים. לפרטים והרשמה חייגו 1-700-509-209 או ייכנסו לאתר קבלה לעם kav.co.il.
את הפאזל כבר מרכיב והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אהבה אמיתית אם אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטף נחלים בחזורים של אהבה